לפני כמה שבועות התחלנו ללמוד את הסיפור הראשון בסיפורי מעשיות שנקרא מעשה מאבדת בת מלך, ועשינו הפסקה, חנוכה ועוד כמה נושאים. עכשיו בעזרת השם נחזור לסיפור הזה ונשתדל גם לסיים אותו. אז נזכיר בכלליות על מה הסיפור עוסק. הסיפור מספר על מלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת, והייתה הבת חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה מאוד, והיה משעשע עימה הרבה. פעם אחת, באיזה יום התוועד עימה, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, ובלילה הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו יחני. והבת מלך נעלמה. הבת מלך נעלמה, ולא ידעו יחני נמצאת, והיה העוזר של המלך שנקרא השני למלכות, והוא קיבל על עצמו, ללכת ולחפש את הבת מלך. הוא עובר הרבה הרפתקאות בדרך כשהוא מחפש את הבת מלך, ואנחנו עכשיו בערך באמצע החיפוש שלו. באמצע החיפוש וההשתדלות שלו להוציא את הבת מלך מהמקום שבו היא נמצאת ולהחזיר אותה אל המלך, שזה התכלית של כל המסע והחיפוש של השני למלכות. הזכרנו בעבר שהסיפורי מעשיות זה הכל רמזים ומשלים וסודות מאוד גדולים של כל בריאת העולם בכלליות ובפרטיות, וגם על הסיפור הזה במיוחד כותב רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן. הוא כותב שהסיפור הזה בעצם עובר על כל אחד ואחד. אין יהודי שלא עובר את כל המסע הזה ואת כל החיפוש הזה של הבת מלך האבודה. על מה מרמזת הבת מלך האבודה? זה מרמז על כמה בחינות. אנחנו נדבר על בחינה אחת, על פירוש אחד, שכל הפירושים למעשה הם אמיתיים. בגלל עומק הסיפור אפשר לראות את זה בכמה צדדים. הבת מלך האבודה הזה, זה חלק מהאדם שהוא אבוד. החלק האבוד זה האמונה וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, הלך לאיבוד באותו יום שהמלך נעשה ברוגז עליה. בעבר כבר הזכרנו שאותו יום שהמלך התבד עם הבת שלו ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותה, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בו, בעבר כבר הזכרנו שהיום שבו המלך התוועד עם הבת שלו ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, זה מרמז על יום בריאת העולם. רבנו אומר, רבי נחמן מסביר פה יסוד בבריאת העולם. העולם נברא עם אבדה, עם מציאות של חסרון, והחסרון הזה בא לידי ביטוי וגילוי אצל כל יהודי ויהודי, אצל כל אדם. כל נשמה יש לו חלק אבוד. החלק האבוד זה מתגלה בשעה שאנחנו באים לעולם, בשעה שהנשמה מגיעה לעולם בזמן הלידה, ואנחנו כל החיים שלנו מחפשים למעשה איך אנחנו מוצאים את החלק האבוד שלנו. שהחלק האבוד זה נקרא האמונה השלמה וההתחברות השלמה עם הקדוש ברוך הוא. למעשה כל מה שעובר על האדם, בין אם הוא מודע לכך, בין אם הוא לא מודע לכך, קצת הסברנו את זה יותר בעומק בהתחלה שלמדנו את הסיפור, לעולם האדם בהכרח, בפרט האדם היהודי, בוודאי בהכרח הוא הולך ומחפש את החלקים האבודים של הנשמה שלו. מדוע? מכיוון שכל עוד אנחנו לא מוצאים את זה, לעולם אנחנו חסרי מנוחה. אין לאדם מנוחה בעולם הזה ברגע שהוא לא מוצא, עד שהוא לא מוצא את החלקים, את אותה בחינה האבודה. מכיוון שגם אם יתנו לאדם יהודי את כל ההצלחות והתענוגים והמעלות שיש בעולם הזה, באמת ובפנימיות זה לא יספק אותנו. מדוע? מכיוון שבאמת אנחנו מחפשים משהו אחר לגמרי. אנחנו לא מחפשים איזשהו, הנשמה שלנו, אנחנו בעצמנו, לא נבוא לידי עושר, לידי שלמות, לידי שלוות הנפש, השמחה, שבעצם אותה אנחנו מחפשים, אותו עושר שאנחנו מחפשים, לעולם לא נגיע לזה ברגע שאנחנו נמצא אך ורק הצלחות וקניינים בעולם הזה. זה חייב להיות משהו שמעבר לזה, כי באמת בפנימיות החיפוש שלנו זה חיפוש אחר לגמרי. אנחנו מחפשים למעשה לחזור לאיזושהי מציאות שהייתה, הייתה בעבר שנשכח מאיתנו, אבל היא הייתה קיימת אצל כל אחד מאיתנו, ובמציאות ההיא, שהיא מציאות רוחנית ועליונה, כל נשמה, כל אדם ירגיש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שבאנו לעולם, נברא העולם ובאנו לעולם, אז המציאות הזאת נעלמה, הלכה לאיבוד, ואנחנו הולכים ומחפשים אותה. בין אם אנחנו מודעים לכך, בין אם אנחנו לא מודעים לכך. אדם יכול להגיד, זה לא משנה מה שאדם אומר, כי האדם יכול לטעות, הוא יכול להגיד הרבה רעיונות, הרבה תיאוריות, הרבה פילוסופיות, אבל באמת כולם בטעות. זה לא בהכרח שהוא יודע את האמת. אבל יש איזשהו דחף פנימי שדוחף אותנו לעולם לחפש את אותו חלק אבוד. ומה שרבי נחמן מספר, הרבה הרפתקאות, הרבה שלבים, והרבה דברים עברו על האדם. אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו שלב שהוא פגש את הבת מלך האבודה, פירוש הדבר שיש זמנים ומצבים שאדם נפגש עם הנשמה שלו. הזמנים האלה זה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה בחינות אצלנו, שזה קורה אצלנו, שפתאום האדם מרגיש איזשהו אור רוחני מאוד גדול, איזושהי התעוררות רוחנית מאוד גדולה, שיש זמנים שהוא כביכול, כאילו, יכול להרגיש כאילו כבר לא נמצא בעולם הזה מרוב הדבקות, מרוב הרוחניות והאור שהוא מרגיש, אבל זה הולך לאיבוד. זה הולך לאיבוד כי עדיין לא הוצאנו את הבת מלך בשלמות מהמקום שבו היא נמצאת. ואז פעם אחת שהוא נפגש איתה, ואז אומר רבי נחמן שהמקום הראשון שהוא נפגש איתה, הפעם הראשונה שהוא נפגש איתה, היה בארמון של הלא טוב. כי כך גזר המלך על הבת שלו שהיא תלך לאיבוד בלא טוב. וזה רמז מאוד גדול, זה רמז מאוד גדול על הרבה דברים שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו. שיש מציאות שאדם בהכרח חייב לרדת למקומות לא טובים. יש לזה כמה משמעויות, כמה אפשרויות איך זה יבוא לידי ביטוי. שאנחנו יורדים למקום שהוא נקרא המקום של הלא טוב. אבל הפלא הגדול הוא שרבי נחמן אומר דווקא שם נפגש האדם עם הבת מלך. פירוש הדבר שהפגישה הראשונה של האדם עם שורש הנשמה שלו, עם אותו בחינה שהוא מחפש, אז זה דווקא במקומות לא טובים. ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים, אם זה על עצמנו, אם זה על אנשים אחרים, שצריכים לעבור חוויות שלמעשה מצד עצמם או מצד הקדושה, הם מקומות שנקראים מקומות לא טובים. ואף על פי כן, עם כל זה, דווקא ממקומות מאוד נמוכים, מאוד רחוקים, שדווקא שם האדם מקבל התעוררות גדולה מאוד להתקרב אל האמת, לחפש משהו אחר. עכשיו היה אצלי מישהו, לפני כמה ימים הוא סיפר לי שלפני כחודש הוא חזר מהודו, היה לחופים בהודו ולא הפסיק לצעוק לקדוש ברוך הוא מתוך המקום שבו הוא נמצא. וכל זה למה? איך זה יכול להיות שבכזה מקום, מה שהוא סיפר לי מסביבו היה כל הפיתויים של העולם הזה, וזה היה בכל האפשרויות שהוא יקבל את כל ההנאות והתאוות של העולם הזה, והוא הולך וצועק משם, מהחופים האלה, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי מפה. אז זה כבר, על זה היה מרמז רבי נחמן, שבשעה שהשני למלכות הגיע על הארמון של הלא טוב, שם הוא פגש פעם ראשונה את הבת מלך. שיש כזאת בחינה, שדווקא בזמנים של ירידה רוחנית, ושל הסתרה מאוד גדולה, נפגש האדם עם עצמו, עם הפנימיות שלו. ואז אומרת לו הבת מלך, היא אומרת לו הבת מלך, תחפש מקום, ובמקום הזה תעסוק במה שאתה רוצה, אבל העיקר שתתגעגע ותחשוף להוציא אותי מהלא טוב. ופה גם מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הרבה דברים עוברים על האדם בימי חייו. אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת מה ילד יום. אנחנו רואים אדם קם בבוקר, דוד המלך אומר, חישבתי רגליי והלכתי למקומות אחרים. לפעמים אדם אומר כך וכך אני אעשה, ותוך כמה שעות הוא מוצא את עצמו בקצה השני של כדור הארץ לפעמים. גם גשמי לפעמים, לפעמים רוחני. אנחנו לא יכולים לדעת מה הולך להיות. וכל הבחינות, מה שעובר עלינו, אז הבת מלך, זה השורש של הנשמה של האדם. מרמזת לו ואומרת לו את היסוד הגדול ביותר של החיפוש של הבת מלך. היא אומרת לו, העיקר שתחשוף ותתגעגע ותרצה להוציא אותי מכאן. העצה בהלכה למעשה זה שהרבה דברים יכולים לקרות לנו, ולא, ועל הרבה מאוד אנחנו לא שולטים. לפעמים העגלים של החיים סוחפים אותנו לכל מיני מקומות. אבל דבר אחד אנחנו תמיד שולטים, אומר רבי נחמן. על הרצון לאמת אנחנו תמיד שולטים. פירוש הדבר שיכול להיות שאדם יעשה, ידבר ויחשוב מחשבות שהם לא בשליטתו. יש כאלה דברים. אבל לרצות את האמת, תמיד לרצות את האמת. זה כלל ויסוד מאוד גדול. ברגע שאדם רוצה את האמת, אז בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. מה הכוונה? לא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אלא בדרך שאדם רוצה ללכת. הרצון זה כוח פנימי בתוך האדם, ובספרי המקובלים כתוב שזה הכוח הגדול ביותר בבריאת העולם. אין בכל כוחות הבריאה, אין כוח יותר גדול מכוח הרצון. רק מכיוון שזה כוח רוחני, הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים אותו, אנחנו לא מחשיבים אותו, וגם אם אנחנו שומעים את זה, שאומרים לנו את הדבר הזה, אז יש לנו ניסיון להאמין בזה, להאמין שבאמת יש לזה כזה כוח גדול להוליך אותנו ולשנות אצלנו דברים בחיים. אז אנחנו צריכים לדעת כלל גדול בדבר הזה, שאם אדם עקשן וחזק ברצונות שלו, בסופו של דבר הרצונות יצאו לפועל. צריך לדעת, אנחנו לא רואים את זה בעיניים שלנו, בעיניים הגשמיות שלנו אנחנו לא רואים את זה, אבל אם אדם יהיה עקשן וחזק ברצונות, ובפרט ברצונות טובים, רצונות טובים זה נקרא להתקרב אל האמת, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הרצונות האלה יפעלו את מה שאדם רוצה. לכן הבת מלך, הדבר הראשון שהיא אומרת לו, אל תפסיק לחשוף ולהתגעגע ולרצות להוציא אותי מהמקום הזה. והיא אמרה לו כך, היא אמרה לו, וביום האחרון של השנה, כי זה צריך להימשך שנה שלמה, וביום האחרון של השנה, אתה רשאי לעשות מה שאתה רוצה ולאכול, רק אל תישן. רק אל תישן. וכדי שלא תבוא לידי שינה, אז היא אומרת לו, אל תשתה יין. כי העיקר הוא שלא תישן ביום האחרון של השנה. והיה הולך באותו יום, ביום האחרון, עד אותו יום הוא קיים כל השנה את מה שהיא אמרה לו. והיה כוסף ורוצה להוציא אותה. ביום האחרון היה הולך לשם וראה מעיין הולך והמראה אדום והריח של יין. ושאל את המשרת שהיה איתו, הראית שזה מעיין וראו שיהיה בו מים והמראה הדמומית והריח של יין. הלך וטעם מן המעיין ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. הוא ראה מעיין, והמעיין היה אדום עם ריח של יין, והוא התפלא במעיין, איפה יש במעיינות יין? במעיינות יש מים. אז הוא התחיל לחקור ולבדוק מה זה המעיין הזה, שתה מן המעיין ונפל ונרדם. בדיוק עבר על הציווי של הבת מלך, שאמרה לו לא לישון. והשינה שלו הייתה כמה שנים עד 70 שנה. הוא ישן 70 שנה. והיו הולכים חילות רבות עם השייך להם. והמשרת התמין עצמו, הסתתר מפני החילות. אחר כך עברה שמה במקום שהוא ישן, מרכבה עם עגלות צו, עגלות מפוארות, ושם ישבה הבת מלך, ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. והייתה מנערת אותו מאוד, ולא ננער. הוא ישן כבר 70 שנה, וכל מה שעבר לידו הוא בכלל לא הרגיש בתוך השנה שלו. ואז אחרי 70 שנה עברה שם הבת מלך עם המרכבה שלה וירדה וישבה לידו וניסתה להעיר אותו ולא הצליחה. והתחילה לקבול עליו. אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי. ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו. והייתה בוכה מאוד על זה. כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת. הבת מלך אומרת על עצמה בלשון זכר. אז צריך לדעת שרבי נחמן משנה את הלשונות, יש לו סיבות מאוד עמוקות. למה היא מדברת על עצמה פתאום בלשון זכר? כי כל זה, כל הבחייה הזאת והטענות האלה, הבת מלך אומרת אותם. והיא אומרת, כמה טרחות והגיעות היה לו, לשני למלכות להוציא אותי, ואיבד את זה. והייתה בוכה מאוד, והייתה בוכה מאוד על זה שהוא איבד את היום הזה. ושהוא איבד את היום הזה, גם הוא הלך לאיבוד, שהוא נפל לשנה כזאת, וגם אני בעצמי אומר את הבת מלך הלכתי לאיבוד. אחר כך לקחה פצ'ל, פצ'ל זה מטפחת מעל ראשה, וכתבה עליו בדמעות שלה. והניחה אצלו, ועמדה וישבה במרכבתה ונסע משם. אז הבת מלך כתבה בדמעות שלה על המטפחת שלה עצמה, אנחנו לא יודעים מה היא כתבה, אבל היא כתבה משהו על המטפחת, הניחה את המטפחת אצל השני למלכות ונסע משם. ואחר כך הוא הקיץ משנתו. ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? פתאום אדם מתעורר בבוקר, הוא שואל, מי אני ומה אני ולאן אני הולך, איכן אני נמצא בעולם? וסיפר לו המשרת כל המעשה, ושחילות רבות הלכו שם, והייתה כאן המרכבה, והייתה בת מלך, והייתה בוכה עליו, והייתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה. בתוך כך ראה את המטפחת מונחת אצלו. שאל את המשרת מאין זה, השיב לו שהיא כתבה עליו בדמעות, ולקחה והרים אותה כנגד השמש. הוא לא הצליח לקרוא, אז הוא הרים את המטפחת כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות. וקרא מה שכתוב שם, כל קובלתה וצעקתה, וכעת איננה שם, במבצר הנעל. הבת מלך כתבה לו את כל הצער שלה, והיא אמרה, אני כבר לא נמצאת באותו מקום שהייתי, בארמון של הלא טוב. כי אם שיבקש אר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. ואם אתה רוצה למצוא אותי, עכשיו, מעכשיו אני נמצאת באר של זהב ומבצר של מרגליות. זה... עד כאן ההמשך של הסיפור, זה עדיין לא הסתיים, אבל הקטע הזה זה קטע מאוד מופלא, מה שרבי נחמן מספר זה העומק שלו והרמזים שהוא מספר פה הם עמוקים מאוד ולמעשה הם כוללים כמעט את כל מה שעובר על הדור שלנו. כי השנה של ה-70 שנה זה מציאות כללית של הדור שלנו ו... כדי להבין את זה אנחנו צריכים להבין, להתבונן, ללמוד כמה מושגים שהוא משתמש בהם. והדבר הראשון, על מה רומז שהשני למלכות נפל לשנה של 70 שנה. למעשה זה כתוב בליקוטי מוהר"ן בכמה מקומות, בעיקר בתורה סמך, חלק ראשון בליקוטי מוהר"ן, שם מסביר רבי נחמן מה זה נקרא השנה של 70 שנה. ואומר רבי נחמן, יש 70, כי זה הכל רמזים כמו שאמרנו. יש 70 פנים לתורה. מה הכוונה 70 פנים לתורה? בכלליות יש החיות שאנחנו מקבלים, אז אנחנו מקבלים למעשה, אנחנו חיים, נושמים, חושבים ומרגישים, למעשה זה הכל חיות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו. ויש דרכים שונות שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, ויש 70, בכלליות יש 70 דרכים שהם נרמזים ונלמדים בתורה, או שהם על ידי מצוות התורה, או על ידי לימוד התורה, אנחנו מתחברים עם הצינורות של שנקראים השבעים פנים של התורה. לכן, לדוגמה, כדי שנוריד את זה קצת אלינו, אנחנו יכולים לראות את זה. לפעמים אדם לומד תורה, איזשהו חלק של התורה, ופתאום הוא מרגיש חיות ואור מאוד גדול, שמחה פנימית מאוד גדולה. זה ידוע, מי שקצת מכיר את זה, שלפעמים אדם יכול לחיות. יום שלם מ-15 דקות שהוא למד תורה, זה מחיה אותו, זה משמח אותו, לא משנה כבר מה יהיה כל היום. החיות, הלימוד נותן לו כוח וחיות לכל היום. דוגמה נוספת זה מצוות תפילין. אנחנו מניחים תפילין בבוקר, לכל פנים הגברים מניחים תפילין בבוקר, אז מתחברים עם איזשהו מקום רוחני גבוה מאוד, שמקבלים חיות וכוח לכל היום. דוגמה נוספת זה מצוות צדקה או מצוות חסד. שאנחנו זוכים לפעמים להרגיש שעל ידי שאנחנו עושים חסד עם השני, עוזרים עם השני, היום לצערנו הרב, כל החברה, כל התרבות הפכה את המושג של חסד בלשון הרחוב זה פרייר. אבל באמת מצוות חסד זה מצווה מאוד מאוד גבוהה. זה העניין של הנתינה לזולת, זה עניין מאוד גבוה. אם זוכים להרגיש משהו מהמצווה הזאת, פתאום האדם מרגיש שבשעה שהוא זוכה לתת לשני, הוא מרגיש כזאת שמחה וכזה אור גדול, מאיפה זה בא? כל זה נקרא השבעים פנים של התורה. יש בכלליות, באמת זה מתחלק לאלפים ורבבות ומיליונים של בחינות פרטיות. אבל בכלליות יש 70 פנים שאדם מקבל חיות דרך התורה. ואז אומר רבי נחמן שלפעמים האדם מקבל חיות מ-10 בחינות מהתורה, לפעמים מ-50 בחינות מהתורה. יש צדיקים גדולים שזוכים לקבל מכל ה-70 פנים של התורה. זה כל אחד לפי המקום הרוחני שבו הוא נמצא, הוא מקבל חיות ואור מהפנים של התורה. אז הוא חי, אז הוא מתעורר. ראינו כמה וכמה פעמים אנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים שהם חיים על פי התורה, שהם מחוברים מאוד, צדיקים גדולים שמחוברים מאוד עם התורה, ככל שהם מתבגרים, ככל שהם מזדקנים, הם נהיים יותר ויותר צעירים. אז פעם שמעתי מאחד הצדיקים, הרב ברלנד שליטה, שאמר, כל שנה שאדם מתקרב לרבי נחמן מברסלב, הוא נהיה צעיר בשנה, עד שבסוף הוא יגיע לגיל אפס, ויכול להגיע למינוס, יכול להיות בכלל, זה נקרא, יש כזה מושג שנקרא הקפצן העיוור, שהקפצן העיוור אמר על עצמו, זה הסיפור האחרון בסיפורי מעשיות, אז הקפצן העיוור אמר על עצמו, אני זקן מאוד, ואני תינוק ועוד לא נולדתי כלל. אז כשזוכים להתחבר, כשאדם זוכר להתחבר עם הפנים של התורה, בפרט אם יש בחינות גבוהות בפנים של התורה, אז כל פעם הוא מרגיש חיות חדשה. הרבי נחמן סיפר על עצמו שהוא היה הולך להתבודד. היו תקופות שהוא היה הולך להתבודד ואף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא ידע. אז הוא אמר, הייתי יוצא מההתבודדות. הוא היה לו כוחות רוחניים גדולים, אז היה הולך שעות וימים בתוך היערות של אוקראינה. אז הוא אמר שהוא היה יוצא לפעמים מההתבודדות, הוא היה מרגיש שעכשיו הוא נולד מחדש וכל העולם נברא. עכשיו ברגע זה כל העולם נברא. כי על ידי התחברות עם הקדוש ברוך הוא, אז האדם מתחבר עם חיות חדשה לגמרי. אז זה נקרא, זה קצת, בקצרה, שזה נקרא השבעים פנים של התורה. ושם בתורה סמך מסביר רבי נחמן נקודה מאוד מאוד עמוקה. הנקודה הזאת היא מופיעה בכמה תורות בליקוטי מוהר"ן. ואומר שם רבי נחמן, יש מצב ויש מציאות שהאדם מאבד ונופל מכל השבעים פנים של התורה. ומה זה נקרא שאדם מאבד את כל השבעים פנים של התורה, הוא נופל מכל השבעים פנים של התורה? זה מה שקרה לשני למלכות, שהוא נפל לשינה של 70 שנה. הנפילה, הירידה מהשבעים פנים של התורה, משמעותה היא שאדם לא מחובר כבר בשום בחינה עם הקדוש ברוך הוא. אין לו שום חיבור. לא רק שהוא לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, הוא כבר לא יודע שצריך להיות מחובר. פירוש הדבר, זה נקרא הסתרה בתוך הסתרה. והתורה מרמזת לנו את זה, ביום ההוא אסתיר פניי מהם. מה זה ביום ההוא אסתיר? למה לא כתוב? ביום ההוא אסתיר פניי מהם, מה זה אסתיר? אז זה שתי הסתרות, זה הסתרה בתוך הסתרה. הסתרה בתוך הסתרה זה, יש מצב שאדם נופל לנפילה וירידה גדולה מאוד, אבל הוא יודע שיש את הקדוש ברוך הוא, יודע שיש מציאות של השם בעולם, הוא מאמין בשם. אבל יש מציאות יותר נפילה, שזה נקרא מכל השבעים פנים של התורה, שזה נקרא הסתרה בתוך הסתרה, ואז האדם בכלל לא יודע שיש את הקדוש ברוך הוא. הוא חי בכלל בלי ידיעה ממציאות השם. ולמעשה, כמו שאנחנו רואים, שרבי נחמן מרמז בזה למעשה על כלליות הדור שלנו. נכון שבשנים האחרונות הדבר הזה קצת השתנה, אבל כלליות הדור שלנו זה השינה של ה-70 שנה, זה נפילה מכל ה-70 פנים של התורה. שאנחנו, עד לפני כמה שנים, היום זה השתנה, אבל עד לפני כמה שנים, בערך לפני 20 שנה, 80% מעם ישראל נולד לתוך מציאות שהוא של שינה של 70 שנה, לא ידוע, הסתרה בתוך הסתרה. ואז כשהאדם נמצא בתוך זה, אז אם אנחנו נתבונן לפי הבנתנו, אדם שנמצא בהסתרה בתוך הסתרה, איך הוא יכול מצד עצמו להתעורר ולחפש את האמת? למה שהוא יתעורר לחפש את האמת? ברגע שהוא נולד, חינכו אותו וגידלו אותו על יסודות ועל ערכים לגמרי אחרים. הפוך, אמרו לו, אמרו לו שיש מצוות, אבל המצוות זה בדיוק ההפך מהתורה. שאדם נמצא בנפילה של 70 פנים של התורה, אז אדם נמצא במצוות בדיוק ההפך מהתורה. אם כתוב בעשרת הדיברות לא תנף, המצווה בצד הזה זה כן תנף. לא תרצח, כן תרצח. הכוונה כעס, הקפדות וכן הלאה. אז האדם שנולד לתוך המציאות הזאת, איך יכול להיות שהוא יתעורר לאיזשהו חיפוש של מציאות אחרת, בשעה שאין לו אפילו קצה של חוט להתחיל לחפש? אם אדם יודע, יש לו קושי, הוא נפל, הוא ירד, יש לו יצר רע גדול, אבל הוא יודע את האמת. משם הוא יכול להתחיל להתעורר ולחפש. אבל אם אדם לא יודע בכלל, וברגע שהוא היה בגיל 3, חיברו אותו לאינטרנט, ובגיל 6 הביאו לו במתנה טלוויזיה כבלים, בגיל 9 אמרו לו, מעכשיו אתה כבר בן אדם מבוגר, כל התאוות מותרות לך, מותרות לך, מותרות לך. אז איך עכשיו, במציאות הזאת, איך הוא בכלל עכשיו יתחיל לחפש משהו? מה יניע אותו בכלל להתחיל לחפש איזושהי נקודה של מציאות אחרת? ובאמת, בוודאי שהוא לא יתעורר, בוודאי שאדם לא יתעורר. ואז זה השנה של ה-70 שנה של השני למלכות. ואז מספר רבי נחמן שהבת מלך עברה שמה. והייתה מנערת אותו, מנסה להעיר אותו ולא יתעורר. היא תפסה אותו בכתפיים, היא זיזה, נערה אותו ולא יתעורר. ואז היא התחילה לקבול עליו ולטעון עליו טענות. והייתה בוכה מאוד. ומה היא אמרה? היא אמרה, כי יש רחמנות גדולה עליו ועליי. שכמה הוא טרח להוציא אותי, ובשביל יום אחד, שהוא טעה והוא שתה מן היין, על כל זה ראוי שכל זה יקרה? מה זה הסוד הזה? מה זה הבת מלך שעוברת על פני השני למלכות שהוא נמצא? אז פה אומר רבי נחמן את אחד הסודות הכי גדולים של כל הקבלה ושל החסידות ושל סודות הבריאה. אומר רבי נחמן, בשעה שאדם נופל מכל השבעים פנים של התורה, נופל לתוך המציאות הזאת, זה אמת, הוא לא יכול להתעורר. הוא כבר לא יכול להתעורר. מצד עצמו הוא כבר לא יכול להתעורר. ואז אומר, הבת מלך יורדת אליו. ועכשיו הבת מלך מרמזת פה על עוד הבנה בסיפור. זה אמרנו שיש לזה כמה פירושים וזה הכל אותו דבר. זה הכל בחינות שונות של דבר אחד. הבת מלך זה השכינה. זה השכינה הקדושה. שהשכינה הקדושה היא נקראת השורש של כל נשמות ישראל. אנחנו לא מבינים את זה בדיוק. יש מציאות רוחנית מאוד גבוהה שנקראת השכינה. זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ולנשמות ישראל ולאדם היהודי. שזה הקדוש ברוך הוא שוכן עלינו, שורה עלינו. ואז בכלליות זה נקרא הסוד השכינה הקדושה. והאור הזה, השכינה הקדושה, בשעה שהיא רואה שאדם נפל מכל השבעים פנים של התורה, עכשיו הוא נולד איפה שהוא נולד, והוא גדל איפה שהוא גדל, ובגיל 21 אמרו לו שמצווה גדולה מאוד לנסוע או לדרום אמריקה, או להודו, או לטיבט, או לחפש בהימלאיה איזשהו גורו, וכן הלאה, כל המסעות שאנחנו עוברים. וזה כל זה השנה של ה-70 שנה. אז אומר רבי נחמן, הבת מלך, השכינה בעצמה יורדת אל האדם הזה, איפה שהוא נמצא. זה יכול להיות בהודו, זה יכול להיות בטיבט, זה יכול להיות גם פה בתל אביב. בכל מקום שאדם נמצא, השכינה יורדת, כי עכשיו היא מקבלת את עצמה, היא לוקחת על עצמה להעיר את האדם. ויש כמה בחינות בהתעוררות. היא מנסה להעיר אותו, לנער אותו, והוא לא מתעורר. ובזה מרמז על בחינה אחת של התעוררות של האדם. אבל זה לא עוזר, כי האדם לא, הנער שנפל מכל השבעים פנים של התורה, לא התעורר מהמדרגה הזאת של הניעור, שהשכינה מנערת אותו, ואז היא מתחילה לפקוט. ובאמת, הבכי של השכינה, היא לא באה בטענות על האדם. הפוך, היא ממליצה עליו טוב. היא באה בתלונות כביכול לפני הקדוש ברוך הוא. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, הרי אותו אדם עכשיו שנפל, הוא כבר כמה גלגולים וכמה דברים עברו עליו מאז שהוא נברא. כולנו נבראנו לפני 5773 שנה. וכמה דברים עברו עלינו. ובאמת כל מה שבאנו לעולם הזה, זה באנו בשביל לחפש את האמת. אז קרה מה שקרה ונפלנו. אבל השכינה אומרת לקדוש ברוך הוא, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, נכון, הוא נפל, הוא טעה. אז בסדר, אדם מועד לעולם, העולם הזה זה קשה. זה קשה שלא לטעות בעולם הזה, אי אפשר שלא לטעות בעולם הזה. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא בעולם הזה. אז היא אומרת, היא ממליצה טוב, היא אומרת, תסתכל אבל על כלליות כל מה שעבר עליו, כמה הוא התאמץ, כמה הוא רצה וניסה להוציא אותנו, והייתה בוכה מאוד על זה, ולאחר מכן היא הורידה מטפחת מעל ראשה, ובדמעות שלה היא כתבה את מה שאחר כך השני למלכות קורא. המטפחת הזאת, שהבת מלך, שזה השכינה, היא מניחה אצל השני למלכות והיא נוסעת לשם, זה מרמז על עניין מאוד מאוד עמוק. כדי להבין קצת את סוד המטפחת, אז אנחנו נגיד הקדמה קצרה, כדי להבין מה זה המטפחת והדמעות והכתב הזה שהיא כותבת עליו. רמז למטפחת זה מי שקצת מכיר וזוכר מגילת רות, ונעמי שלחה את רות שתלך בלילה אל בועז, וכשהיא באה אל בועז, בועז אמר לה, אבי לי מטפחתך, וימד לה שישה שעורים. אז אנחנו מתקלים במטפחת במגילת רות. בועז נתן לרות שישה שעורים במטפחת שלה, וכתוב במפרשים, אל תקרא שעורים אלא שערים. פתח לה שישה שעורים בסוד המטפחת. עכשיו, כדי להבין קצת את המטפחת, זה רמז למטפחת. אבל אנחנו נגיד הקדמה קצרה לעניין המטפחת. באמת, מה שאנחנו אומרים זה תורה בליקוטי מוהר"ן, ואלף תורות בזוהר הקדוש, ועשרת אלפים תורות בכתבי האריז"ל. וזה אפשר ללמוד הרבה הרבה מאוד את העניין הזה. אבל אנחנו נגיד היום את זה רק בקצרה, על פי מה שמובא בליקוטי מוהר"ן, בתורה י"ב חלק שני. אומר רבי נחמן, באמת, מה שמחיה את כל העולם ואת כל הבריאה, זה אך ורק הקדוש ברוך הוא. ומלכותו בכל משלה. אבל יש מקומות שעליהם הקדוש ברוך הוא אומר, וכבודי לאחר לא אתן. אני לא מוכן להאיר את הכבוד שלי במקומות האלה. מה הם המקומות האלה? המקומות האלה, הלשון של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, זה נקרא המקומות המטונפים ובתי עבודה זרה. פירוש הדבר, במקום שיש כפירה, במקום שיש תאוות גשמיות, תאוות של העולם הזה מאוד גדולות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא ייתן, אני לא מוכן להאיר את האור שלי ואת החיות שלי במקומות מאוד מאוד מקולקלים, של כפירה או של תאוות גדולות של העולם הזה. ואז שואל על זה, רבי נחמן בעצמו שואל על זה שאלה, ואומר, אם הקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא ייתן, ואני לא מוכן להחיות את המקומות האלה ולהאיר במקומות האלה, מאיפה המקומות האלה בכלל קיימים? מאיפה הם מתקיימים המקומות האלה? וכי יש מציאות שהקדוש ברוך הוא לא מחיה אותה, לא מקיים אותה. אין מציאות כזאת. אז אם כך, מה כן מקיים את המקומות האלה? כך שואל רבי נחמן. הוא אומר דבר מאוד עמוק, ולמעשה זה חידוש גם גדול מאוד. זה גם דבר מאוד עמוק וזה גם חידוש מאוד גדול. הוא אומר שיש מקום בעולמות הרוחניים שנקרא סוד הכתר העליון. למעשה זה הקדושה הגבוהה ביותר. הקדושה הגבוהה ביותר, והיא נרמזת במילה בראשית. בראשית זה מאמר סתום, ככה חז"ל אומרים, ובמילה הזאת, במילה בראשית נרמז סוד הכתר העליון. מהו הכתר? מה זה נקרא הכתר העליון? זה מושג רוחני. אז אנחנו קצת צריכים להבין מה זה נקרא הכתר העליון. הכתר העליון זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה שיכולה להאיר ולהתגלות בעולם, בעולמנו, ולעתיד לבוא. היא למעשה תהיה הבחינה של העולם הבא. היום יש בחינה של התגלות של המדרגה הזאת. בשעה שאדם זוכה שיקבל אור מהכתר העליון, הוא מרגיש דבקות עצומה בקדוש ברוך הוא. בזמן שמאיר הכתר על האדם, ברגע שמאיר הכתר על האדם, האדם כמעט מבחינת בטל מהעולם הזה. הוא לא מרגיש בכלל את מציאות העולם הזה, שזה מאיר. ולכן זה לא מאיר הרבה, הדבר הזה. זה רק לעתים נדירות. אבל אפשר להאיר את האור הזה לכל מקום ובהעלמה גדולה מאוד. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא רוצה להחיות ולקיים מקומות מאוד נמוכים ומאוד ירודים, הוא מאיר אותם ומקיים אותם מהבחינה שנקראת בסוד הכתר העליון. ככל שהמקום יותר נמוך, יותר ירוד, יותר מאיר שם מבחינת הכתר העליון. ומסביר רבי נחמן שהדבר הזה שמאיר אור ממקום כל כך גבוה, דווקא במקום מאוד נמוך, מה הסיבה? כי האור הזה יכול להאיר, להחיות ולקיים את המקום, ואף אחד לא יודע באותו זמן שבעצם הקדוש ברוך הוא מחיה ומקיים את הדבר הזה. זו התכונה של האור הזה. מצד אחד הוא מאוד גבוה, הוא מאוד רוחני, אבל יש אפשרות שהוא ירד למקומות מאוד מאוד נמוכים, מאוד רחוקים, ואף אחד לא ידע שמקום כזה גבוה בעצם של הקדוש ברוך הוא מחיה את המקום הזה. לכן, אני לא שאני אומר הלכה למעשה שמישהו יעשה את זה, אבל אם רוצים לדעת, כל המועדונים, כל הפאבים, כל המסיבות, מה מחיה את המקום הזה, אז מחיה את זה סוד הכתר העליון. לא, זה לא עצה עכשיו ללכת לחפש את זה שם. רק אם שומעים, אם קרה, אם כבר עברו את המציאות הזאת, אז צריך לדעת שזה זה, זה מה שמחיה את המקום הזה.
זאת אומרת, היהודי באוזו שצעק פתאום לשם יצא קליפות, זה הכתר העליון?
בוודאי.
מה?
זה ודאי שכן. במה שהוא סיפר לי זה חייב להיות הכתר העליון. שום דבר אחר לא היה יכול שם לגרום לבן אדם לצעוק צעקות במציאות שהוא היה. אבל כן, בהחלט, זה הדבר. אנחנו עוד מעט נדבר על זה, תכף אמרנו שהנושא הזה הוא כל כך, הנקודה שאתה עכשיו אמרת, עוד מעט אנחנו נדבר, תכף אנחנו נדבר על זה, צריך לפתח את זה לאט לאט, כי זה נקודה מאוד... כן, כן, הנה, הנה.
מי שיצח מהמקום הנמוך הזה, יגיע הקול שלו יותר טובו מלא זה שישאר עכשיו בבני ברק?
לכאורה זה לא... מה?
לא
אבל... אפילו שואל הדרך, זה אפשר שזה יהיה כזה דבר? אני אומר לך שכן. אז בואו אנחנו נחזק את דבריה. הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. אתה יודע, יש לשון של רש"י בגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ט', הוא אומר מה הכוונה במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. זה נכון, אנחנו תכף נדבר, רגע. רגע, שנייה, רגע. רגע, לא. אני רואה שמתחיל להעיר הכתר העליון, זה כולם בוערים, ברוך השם. במקום שמעיר הכתר זה אין סוף. מה? עכשיו על הגג. רבנו ארי אומר שסוד הגג זה סוד הכתר. לכן עלינו לגג. עכשיו שעשיתם כזה בית יפה, אז אתם יודעים מה זה. זה היכל הכתר. פה, תשאלו כל אחד שרוצה להגיד שיחה עמוקה, תשאו את זה על הגג. רק שנייה אחת, רציתי להגיד, יש לשון מאוד מיוחדת ברש"י, במסכת סנהדרין. הוא מסביר מה זה במקום שבעלי תשובה עומדים. אומר רש"י בלשון הזאת, ואין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של הבעלי תשובה. פלא גדול. אין בריאה, אתם יודעים על מי זה נאמר? על רבי עקיבא, שהיה מעשרת הרוגי מלכות, שהיה אדם גדול לאין שיעור, רבי עקיבא, עליו נאמרה אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. רש"י משתמש באותו לשון לבעלי תשובה. זאת אומרת, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. מה? רבי עקיבא. כן, כן. בסדר, זה לא בעל תשובה רגיל. כן, כן. אז אנחנו, יש פה עוד איזה, אנחנו צריכים עוד לאט לאט להתקדם עם הנושא הזה, אבל כן, רצו לשאול? בוודאי. כן, כן. זה בעיקר נפילת הנפש. נפילת הנפש. עכשיו, זה יכול, אדם יכול להיות בכל מקום, בכל מצב, ולרדת את כל הירידות האלה. היום זה בוודאי ככה. היום זה חלק, מכיוון שעוד מעט אנחנו נראה שהדור שלנו צריך, זה כל זה סיפור הדור שלנו למעשה. על? לרש"י לא מזכיר את רבי עקיבא, הוא מזכיר לשון שחז"ל אומרים לגבי רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות, שהם היו צדיקים מאוד מאוד גדולים, והם מסרו את נפשם בשביל עם ישראל. הרוגי המלכות, עשרת הרוגי המלכות, זה היו מיתות מאוד נוראיות, והם למעשה קיבלו על עצמם. הם לא היו חייבים לעבור את זה, ועל ידי המיתות, על ידי המיטה של עשרת הרוגי מלכות, נעשה תיקון גדול לעם ישראל עד ביאת משיח צדקנו. ככה אומר רבנו אריה הקדוש, בתפילת שחרית מזכירים פסוק שנקרא אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. אומר רבנו אריה לכוון בזה על הזכותם, על זכותם של עשרת הרוגי מלכות, שכל פעם שאנחנו אומרים את זה ומכוונים עליהם, עד היום, כל יום ויום זה פועל תיקון בעולם, תיקון מאוד גדול. אז החז"ל אומרים על עשרת הרוגי מלכות, שהגדול ביניהם היה רבי עקיבא, זאת אומרת, ואין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הכוון מגודל מעלתם, שעשרת הגדולים מלכות. רש"י משתמש בלשון הזאת לגבי הבעלי תשובה. רש"י אומר בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ט, רש"י אומר אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של הבעלי תשובה. זה לשון מאוד מיוחדת, מאוד חזקה, שרש"י אומר את זה על הבעלי תשובה. עכשיו אנחנו קצת נמשיך, כי הנושא הזה, כמו שאמרנו, זה תורה אחת בליקוטי מוהר"ן ואלף בזוהר ועשרת אלפים בכתבי הארי. לכן הנושא הזה הוא עמוק מאוד. הנושא הזה עמוק מאוד. אז מה שרבי נחמן מחדש חידוש מאוד גדול, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר כבודי לאחר לא אתן, במקומות המקולקלים, וככל שזה יותר מקולקל זה יותר מתקיים, כי זה הכל יחסיות. ככל שהחושך יותר גדול, ככל שהחושך הרוחני יותר גדול והנפילה הרוחנית יותר גדולה, שם למעשה מאיר ומחיה את המקום הזה אור ממקום יותר גבוה. כי גם בקטר זה לא בחינה אחת, גם בקטר עצמו יש בחינות, גבוה מעל גבוה, עד אין סוף, זה גבוה מעל גבוה מעל גבוה. ככל שהמקום פה יותר נמוך, מאיר בעצם מקום יותר גבוה מצד מדרגת הקטר. זה ההקדמה שאומר רבי נחמן למקום הזה. לאט לאט, אני אומר, בעזרת השם אנחנו פתוחים מאוד לשאלות והכל. רק נתקדם קצת. מה? רגע, רגע. בוא נתקדם עוד קצת. אז קצת נבין, קצת זה. ואז ממשיך ואומר שם רבי נחמן, ויש מצב שהאדם היהודי נופל למקומות האלה. וכשהוא נופל למקומות האלה הוא בנפילה גדולה, הוא למעשה בירידה רוחנית מאוד גדולה, וכמו שאמרנו קודם, זה הסתרה בתוך הסתרה. האדם בכלל לא יודע שהוא בנפילה. יכול להיות שהפוך, הוא עבד במסירות נפש על הנפילה הזאת. שנה שלמה חברים שלו אמרו לו, תשמע, הראו לו תמונות מגואה, ואמרו לו, תשמע, זה תכלית הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק בשביל גואה, רק בשביל שאתה תיסע לגואה. לא היה לו כסף, הוא עבד שנה שלמה במסירות נפש, כדי לנסוע בעצם ליפול מכל השבעים פנים של התורה. אז האדם לא יודע את זה, אבל האדם יורד אל המקום הזה. האדם יורד אל המקום הזה, ואז כשהוא נמצא שם, הוא למעשה בהתרחקות ובירידה מאוד מאוד גדולה מהקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע שום דבר. אומר רבי נחמן, הוא במקום שבו האדם הזה נמצא, באמת מה שמחיה אותו, מה שעכשיו מנשים אותו ונותן לו את הכוח לחשוב ולרצות, זה האור של הכתר. זה האור העליון ביותר, מקיים אותו במקום הנמוך ביותר. אבל אנחנו לא יודעים את זה. מדוע? מכיוון שהאור הזה יכול להאיר בהעלמה ובהסתרה. בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא שאחורי הכתר מאירים לאדם. מה זה נקרא אחורי הכתר? זה רק לשון משל, זה מושג. שהאור הזה מאיר לאדם, ואדם לא יודע שעכשיו הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, ומחיה אותו ממקום מאוד מאוד גבוה, זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא, שעכשיו מחיה אותו אחורי הכתר. ואז אומר רבי נחמן, ואם יתעורר האדם, אם יתעורר האדם לתשובה, במקום שבו הוא נמצא, אומר, במקום שבו הוא נמצא, מיד יתחיל להתגלות לו, אבל עכשיו זה יהיה שלבים, שזה נקרא השלבים של העלייה ושל התשובה של האדם. לאט לאט האדם, אם יזכה ללכת, כמו שאנחנו גם בהמשך נראה מה צריך לעשות, אבל אם יזכה האדם ללכת בדרך הנכונה, לאט לאט האדם במקום שבו הוא נמצא, יזכה לקבל ולגלות את האור של הכתר העליון. ולכן, ועל זה אומר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. מהירידה הכי גדולה לעלייה הכי גדולה. מה? כן. זה זדונות מתהפכים להיות זכויות. ואנחנו גם צריכים להבין למה. זה נכון, אבל אנחנו צריכים להבין למה הזדונות מתהפכים להיות זכויות. ואז האדם שהיה מאוד מאוד רחוק מהאמת ומאוד מאוד רחוק מהקדוש ברוך הוא, יכול תוך זמן יחסית, זמן קצר, לעלות למקום רוחני הרבה יותר גבוה, כמו שאתה אמרת. מי שנולד בבני ברק, לא רק שנולד בבני ברק, נולד בבית מדרש של מאה שערים, אצל הצדיק של הדור, והוא נולד שם, והוא גדל שם, והוא לא יצא פעם מבית המדרש, ובאמת, זה שנפל למקומות האלה, יכול להגיע ולהיות במקום יותר גבוה. וזה באמת פלא גדול, הדבר הזה. לא רק זה, כן, מיד. ולא רק זה, יש פה עוד נקודה, שיש פה עוד נקודה של לשים לב. הרי במקום יותר גבוה, יותר גבוה הרי רבי נחמן קודם אמר לנו שהאור הזה שנקרא אור הכתר, איפה הוא מאיר? הוא קרא לזה המקומות המונטונפים והבתי עבודה זרה. אבל כל מה שנמצא מעל זה, לא מאיר שם אור הכתר. שם יש מדרגות ובחינות רוחניות אחרות שמחיות את המקום הזה. בבית המדרש שלומדים תורה, לא צריך את אור הכתר. יש את האור של התורה שהוא מחיה את המקום הזה. אם אדם יש לו מפעל לעשות חסד, אז יש אור רוחני שנקרא אור החסד שמחיה אותו, וכן הלאה. אבל אור הכתר באמת לא מאיר במקומות האלה. ופה עכשיו, וכמו שהוא בעצמו אומר, רבי נחמן אומר את זה בהמשך הסיפור, אומר, לא רק שאדם שנפל למקומות האלה יכול לזכות להגיע לעליית הכתר, לאור הזה, אלא שמי שלא נפל לא יכול להגיע לזה. למה? כי הוא לא היה במקום שהאור הזה מאיר. הוא לא ירד למקום הזה, לכן הוא לא יכול לזכות בו. רק יש דרך מסוימת שהוא כן יכול קצת לקבל מזה. וזה אנחנו נראה אחר כך. כן. נכון. יש. נכון. נכון. יש בספר שיחות הר"ן, בשיחה ג', אומר רבי נחמן, אני אומר, אנחנו רק מתחילים לגעת בזה, זה עוד יש. אז אומר רבי נחמן,
זה דווקא כשהוא בירידה שלו, אם הוא בירידה שלו ופתאום מתעורר לאור הכתר וברצונו ומכיסופים, אבל הוא עדיין כבול במשהו מונח, בדרך שהוא הופך לטבע, עדיין הוא נחשב כאילו, או רק מתי שהוא יוצא ונהיה...
לא.
כמו שצריך.
לא. יהודי עמד בחופים של גואה וצעק אלה צעקות לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע איזה תיקונים הוא עשה בכל העולמות. מה? כל אדם, תראה, ברגע שמאיר האור הזה לאדם, האדם כבר רוצה לצאת משם. אבל, סליחה? כן, אבל, מתי הוא יצא משם בשלמות, ואיך הוא יצא משם? זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. מדוע? כי לפעמים הקדוש ברוך הוא, חפץ הקדוש ברוך הוא, זה שהאדם לא מצד עצמנו, אנחנו מצד עצמנו רוצים לצאת משם. אבל יכול להיות מצב כזה שהקדוש ברוך הוא ישאיר את האדם במקום הזה וכל פעם הוא יתעורר מהצער שלו, למה אני נמצא פה, בצעקות חדשות, והצעקות הזה כתוב בליקוטי הלכות, רבי נתן אומר, וכל הגאולה האחרונה תלויה בצעקות האלה שבאים דווקא מהמקום הזה. לא, אני מבקש, אז אומרים בפשטות לקדוש ברוך הוא, אני מבקש סליחה, אני מבקש סליחה, אני לא רוצה את זה. בפשטות עושים תשובה. זה, תראה, אם ה... מה? מה? לא, אז אני אגיד, יש סדר שלם, איך עושים תשובה. כרגע זה לא הנושא שלנו, אז לכן אני לא רוצה, אנחנו בעזרת השם נדבר על זה. זה נושא חשוב, אבל... והוא קשור לזה, אבל לא כרגע. זאת אומרת, בהמשך אנחנו נדון בנקודה הזאת. איך עושים תשובה? איך מתחרטים או איך מתקנים כל מיני דברים לא טובים שעשינו? אנחנו צריכים לדבר על זה. יש בזה, ודאי שזה חשיבות גדולה, אבל זה בהמשך. אנחנו נגיע לנקודה הזאת. אז אומר רבי נחמן, שיש נשמות שנפלו למקומות האלה, שנקראים המקומות המטונפים והבתי עבודה זרה, וזאת עצמו, זה עצמו הנפילה מכל השבעים פנים של התורה. מה שהוא אמר פה, שהשני למלכות נפל לשנה של 70 שנה, רמז לנו רבי נחמן בזה על העניין הזה עצמו, על העניין עצמו, שהשני למלכות, שזה נשמות ישראל, כי השני למלכות זה מרמז עלינו, על כל יהודי, שיש נשמות, ובדור שלנו זה מאוד מאוד מצוי, שנפלו ונופלים מכל השבעים פנים של התורה. למעשה, אנחנו מכירים, זו המציאות סביבנו. זו המציאות שחלקנו היינו בתוך זה, ומכירים את זה, ויכולים לכתוב על זה גם הרבה הרבה תיאורים ודברי שירים וסיפורים ומחזות, אנחנו יכולים לכתוב על הדבר הזה. אבל זה נקרא נפילה מכל השבעים פנים של התורה. ואז, ואז מתקיים למעשה, מתקיים בדור שלנו ובנו, באמת אנחנו מקבלים חיות ואנחנו מקושרים בפנימיות עם מקום מאוד מאוד גבוה. אנחנו באמת מקושרים עם מקום מאוד מאוד גבוה. רק הדבר הזה צריך ללכת ולהתגלות בהדרגתיות. יש פה הדרגתיות, יש פה מהלך שלם שהולך ומגלה את כל הבחינה הזאת. וזה, אנחנו צריכים לדעת איך ללכת נכון, איך לזרום נכון עם המהלך הזה, של בעצם של הגילוי. כשיגמר, המהלך הזה תהיה הגאולה. זה כבר, מכאן זה כבר גאולה. כל המהלך הזה זה הכנה בעצם, הכנה גדולה מאוד לביאת משיח צדקנו. לכן, הגמרא שואלת, שפעם פגש אחד החכמים, רבי יהושע בן לוי, פגש את אליהו נביא, ושאל אותו, איכן נמצא המשיח? אז הוא אמר לו, בפתחה של רומי. ואמר לו, איך אני אלך לפתחה של רומי, איך אני אכיר אותו? הוא אמר, הוא נמצא בין המצוראים. בפתח של העיר היו יושבים המצוראים. אז הוא אמר לו, לך לשם, המשיח נמצא בין המצוראים. אמר לו, בסדר, ויש שם הרבה מצוראים, איך אני יודע מי זה המשיח? אז הוא אמר לו, אתה תדע כך. המצוראים, כשיש להם פצעים על הגוף, אנחנו היום בדור שלנו לא מכירים את זה. פעם זה היה מצוי. אז כל הגוף שלהם, או חלק מהגוף שלהם, היה מלא בתחבושות. אז הוא אמר לו, אליהו הנביא אמר לרבי יהושע בן לוי, אמר לו, אני אתן לך סימן שתוכל לזהות את המשיח. כל המצוראים שמחליפים את התחבושת, הם מורידים את כל התחבושות, ושמים אחר כך את כל התחבושות החדשות. הם מורידים את כל הישנות, רק שמים את כל החדשות. המשיח הוא, כשהוא מחליף תחבושות, הוא מחליף אותם אחת אחת. פירוש הדבר, נניח יש לו על הידיים, על הרגליים, אז קודם הוא יחליף תחבושת אחת על היד, יוריד את הישנה, ישים את החדשה. אחר כך יוריד עוד אחת ישנה, אחר כך ישים. וזה לא כדרך כל המצוראים. ולפי זה תדע לזהות את המשיח. שאל אותו, שאל רבי יהושע בן לוי, אליהו הנביא, למה הוא עושה את זה ככה? למה הוא שונה מכל המצוראים? אז הוא אמר שהוא מחכה כל רגע שהקדוש ברוך הוא יקרא לו להתגלות ולגאול את העולם. אז הוא לא רוצה להיות במצב שאין עליו בכלל תחבושות, והוא התעכב לכבוש את עצמו בכל התחבושות. אז הוא לא רוצה לעכב את הגאולה, לכן הוא מוריד אחת אחת. אם זה לא כתוב בגמרא, זה נראה סיפור הכי דמיוני בעולם. המשיח יבוא לגאול אותנו מהמצוראים בפתחה של רומי, משם הוא צריך לבוא לגאול אותנו. ודרך אגב, תשימו לב שהוא חשש שהוא לא יספיק לחבוש את עצמו, זאת אומרת שהוא יבוא מצורה. זאת אומרת, לא שהקדוש ברוך הוא קודם ירפא אותו ויגיד לו, לך תגאל את עם ישראל, אלא הוא יבוא עם התחבושות לגאול אותנו. זה ודאי שזה סודות נוראים מאוד, הדברים האלה. איך זה יכול להיות כזה דבר? אבל פתחה של רומי זה מקום הקליפות, זה המקומות של הטומאה. והמצוראים, זה כתוב הרבה בספרים, הזוהר הקדוש אומר את זה, ועוד ספרים קדושים, המצוראים מרמזים על עניין שנקרא פגם הברית, התאוות הגדולות של העולם הזה, בפרט התאווה הידועה, זה נקרא, וזה נורא מאוד מה שהגמרא מספרת, ששם יישב משיח צדקנו, במקומות האלה, וזה הירידות הנוראיות, שצריך לעבור על נשמות של צדיקים מאוד גדולים, כולל נשמת המשיח, צריכה לעבור את כל הבחינה הזאת. ודווקא מהמקום הזה, מהמקום הכי רחוק והכי נמוך, משם הוא יגאל אותנו. אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? עכשיו אנחנו, זה סודות מאוד גדולים, אבל קצת הבנה, התחלת הבנה, עכשיו יש לנו. הרי רבי נחמן גילה לנו שדווקא במקומות האלה מאיר סוד הכתר העליון. והמשיח, כל העניין שלו זה להפוך את זה ברגע אחד ולגלות את הכל. כשהוא יתגלה, אז ברגע אחד יתגלה שבכלל אין מקומות מטונפים. יש רק כתר עליון. ולכן, יש רמז לדבר במעשה של יהודה ותמר. שיהודה סבר בדעתו שהוא היה עם הקדשה. אז הוא שלח את רעהו, שלח גדי עזים, גדי עזים אחד מן העדר. גדי השלח מן הצון, הוא אמר לתמר, שזה הכל סוד השכינה. אז אחר כך אמרו לו, ולא הייתה קדשה במקום הזה. מה זה לא הייתה קדשה? קדשה בלשון התורה זה פרוצה. אז אמרו לו, בכלל לא הייתה פה פרוצה. שבשעה שהתגלה האמת, אז התגלה סוד הכתר במקומות האלה. אבל זה דברים... כן. אנחנו בלי נדר, זה עוד נושא שלם שאנחנו צריכים לדבר עליו, על הנקודה הזאת. אבל כרגע אנחנו עדיין נהיה צמודים דווקא למהלך של הסיפור. העניין הזה זה עוד לדבר ועוד, זה אין סוף אפיקים ונחלים ומעיינות שנובעים מזה, כי זה סוד כל הבריאה, זה סוד הבריאה וסוד הגאולה. אז יש נשמות שצריכים לרדת למקומות האלה, והתקוותם שמתעוררו, ברגע שמתעוררו מהמקומות האלה, אז אדרבה, מה יתגלה להם? יתגלה להם שבעצם, נכון שמצד אחד הם במקומות מאוד נמוך, אבל כבר יש להם חבל והתקשרות עם מקום מאוד מאוד גבוה. ועכשיו צריך לדעת איך לטפס בחבל הזה, איך לעלות למעשה, וברגע שעולים מהמקום הזה, אז אומר את זה רבי נחמן בעצמו, בלשון שלו, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. מהירידה הכי גדולה לעלייה הכי גדולה. אבל פה עכשיו מתעוררת שאלה. השאלה הזאת, שואל רבי נתן בליקוטי הלכות. כל זה שאמרנו, זה טוב ויפה. אבל בשעה שאדם נפל לכאלה מקומות, איך הוא יתעורר? נכון, אם הוא יתעורר, אז יכול להתגלות לו בעצם, והוא יתחיל לעלות בעלייה הרוחנית הכי גדולה שיכולה להיות. אבל שואל רבי נתן, אבל מאיפה הוא יתעורר בכלל? איך יכול להיות בכלל שהוא יתעורר? אז אומר רבי נתן, שמכיוון שאדם לא יכול להתעורר, באמת במקומות האלה אדם לא יכול להתעורר מצד עצמו, אז הוא אומר, השכינה יורדת אליו, אל המקום הזה, והיא מתחילה להתפלל על האדם, על כל יהודי שנפל למקומות האלה. ועל כל המסיבות בגואה, השכינה מתפללת, על כל הנשמות שנמצאים שם, ובכל מקום. ואז השכינה מתפללת על הנשמות, ויש פה לשון, והייתה קובלת עליו. והייתה קובלת עליו. מה זה קובלת? מה זה הלשון לקבול על? לקבול על זה להתלונן, לבוא בטענות על. אז כשלומדים את הסיפור הזה ושומעים שהשכינה הייתה קובלת עליו, אז זה צריך לדייק. היא באה בטענות. לקבול על זה לבוא בטענות על מישהו. על מי היא בעצם באה בטענות? מה? בדיוק. היא באה בטענות על הקדוש ברוך הוא. היא לא באה בטענות על האדם היהודי. היא באה בטענות על הקדוש ברוך הוא. והיא אומרת לו, איך אתה עוזב את הבן שלך שידרדר, הבן או הבת שלך שידרדרו לכזה מקום. זה נקרא, הנושא הזה, זה נקרא תפילה בבחינת דין. זה תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן, שזה אחד הסודות הגדולים ביותר של הגאולה שגילה רבי נחמן מברסלב. זה לפחות שיעור שלם, צריכים לדבר ולהסביר מה זה תפילה בבחינת דין, שזה עוד אחד מסודות שנקרא סוד הכתר העליון. תורה ח' חלק שני. ושם מסביר רבי נחמן את סוד התפילה הזאת שהשכינה מתפללת על נשמות ישראל, והגמרא במסכת ברכות אומרת, ותתפלל חנה על השם. אומרת הגמרא, לא כתוב ותתפלל חנה אל השם, אלא על השם. התלוננה על השם. התלוננה. זה נקרא תפילה בבחינת דין. מיד אחרי זה הגמרא מספרת על אליהו הנביא. אליהו הנביא, המעשה היה בהר הכרמל, שעם ישראל עבד עבודה זרה, עבודת הבעל, ומצד אחד אליהו הנביא בא והוכיח את עם ישראל. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? תחליטו. אתם רוצים את הקדוש ברוך הוא, לכו אחריו. אתם רוצים את הבעל, לכו אחריו. אל תכניסו לתוך הבית מדרש את הבעל. אל תבואו עם כל מיני תאוות ודמיונות של העולם הזה ובהצטלה של וכולי. וכל מיני שתי בחינות ביחד. זה אמר אליהו הנביא לעם ישראל. אבל מה אמר לקדוש ברוך הוא אליהו הנביא? אומרת הגמרא לקדוש ברוך הוא אליהו הנביא דיבר אחרת. מה הוא אמר? אתה הסיבות היית לי במחורנית. כביכול אליהו הנביא מאשים את הקדוש ברוך הוא שעם ישראל יש לו כזה יצרה גדול וכאלה בלבולים. אז מכל זה, זה הכל רמזים. מה? הכל נכון, אתה צודק. לכן אני אומר, לא ניכנס לנושא הזה שנקרא תפילה בבחינת דין, כדי, בתוך שלומדים את הנושא הזה, שנקרא תפילה בבחינת דין, מתעוררת השאלה שאתה שאלת עכשיו. אתה צודק, ודרך אגב, כבר המפרשים על הגמרא מאירים את זה. איך אליהו הנביא אמר את זה? רש"י על הגמרא שואל, לא, מאיר, לא שואל, אבל שאר המפרשים מקשים קושייה גדולה על אליהו הנביא. איך אתה בא בטענות לקדוש ברוך הוא? הרי זה בריאת העולם, אז השאלה היא נכונה ויש על זה תשובה. אבל לא כרגע.